שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים שלנו. השבוע אנחנו נקרא פרשת וישלח. בפרשתנו אנחנו נעמוד על שאלה קשה. שאלה קשה בחיים. מדוע האדם לא יכול לבחור אבא, אמא, אחים, אחיות, ילדים? למה? ונתחיל בדברי פרשתנו. התורה מספרת לנו, כאשר יעקב אבינו הלך, והוא עבר את נחל יבוק, העביר את שתי נשיו ואת כל ילדיו, ואת כל אשר לו, ומה קרה? ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאב וכשימו עד עלות השחר. אומרת הגמרא, מה קרה ליעקב אבינו שהוא נשאר מעבר לנהר, מעבר לנחל לבדו? אומרת הגמרא, הוא שכח שם פחים קטנים, הוא נזכר בהם, ואז הוא הלך להביא אותם. וכיוון שזה בלילה בחושך, אז המלאך נטפל אליו. מכאן לומדים חזר שאסור ללכת בלילה יחידי, כי אדם מסוכן, יכול להינזק, ולא משנה, ועוד דברים. אבל השאלת השאלות, מה קורה ליעקב אבינו? בשביל שכחת פחים קטנים, אתה הולך לחזור, מה קרה? מה הולך, כזה קמצן היה? שכל כך של פחים קטנים, אתה צריך לחזור חזרה, לעבור את הנחל, להביא אותם, תוותר. במיוחד שאנחנו נקרא בהמשך, שכדי להיפגש עם אחיו עשיו, איזה משלוחים, מאות ראשי בקר, פרות, גמלים, סוסים, חמורים, מה לא שלה. מה קרה לו? בשביל פחים קטנים אתה לא מבזבז את הזמן שלך. היום ראית מישהו שמתכופף בשביל להרים 10 אגורות מהכביש. ההתכופפות קשה לו יותר. אז מה אתה? אתה נותן מאוד מהמות, פתאום אתה בשביל פחים קטנים חוזר. זה א', אבל יותר קשה. הגמרא לומדת מכאן, תשימו לב, תראו איזה מאמר, דברים שממש קשה להפנים. מכאן שצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. חכמים למדו מכאן, ככה הגמרא מסכת חולין דף צדיק א' אומרת, שמכאן אנחנו לומדים כלל, צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. ריבונו של עולם, הייתכן כזה דבר? דווקא צדיקים. הרי בהמשך הפרשה מה יעקב אומר? אם תיתן לי לחם לאכול וגד ללבוש ואלה של מקום. צדיקים בהכלל לא מחפשים את הממונות ואת הרכוש. כל כך להוטים אחרי זה. כל העולם התורה כולו מסתפק במועד וחי במה שיש לו, העיקר לשבת ולעסוק בתורה. אתה יכול לבוא להגיד צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מהגוף? לא מוסבר, לא מובן. מה ההסבר בדברים האלה? ישנה גמרא גם כן כמו מדרש פליאה, עוד גמרא נוספת, שהגמרא אומרת מסכת בבא קמא דף קי"ט, אמר רב יוחנן, מי שגוזל פרוטה מחברו, תשמעו את המילים, כאילו נוטל נשמתו ממנו. מה קרה? לקח לו פרוטה כאילו לקח לו את הנשמה. מה ככה זה הולך? מה הוציא לו את העין? לקח פרוטה בסך הכל, כאילו נוטל נשמתו. מה ההסברים? נפתח בסיפור. פורסם באתרי התקשורת הרי. ביום ראשון החשוון תשע"ז סופר על פטירתו של אחיו, של האחיו של הגאון הגדול שיבדל לחיים, הרב דוד יצחק גרוסמן, רבה של מגדל העמק. נפטר אחיו רבי יוסלה מירושלים, נפטר. וכמובן שהרב יצחק גרוסמן ישב באבילות. אמר לגיסו, היה גיסו הרב נויסבום, יש לו שיעורי תורה והכל, אמר לו, אני מבקש לך, אל תטרח לבוא לנחם עד מגדל העמק, לא צריך, אבל ביטול תורה, ואתה יש לך שיעורים, תמשיך להגיד את השיעורים שלך. והנה מה קרה. הרב נפתלי נויסבום הולך לשיעור, באותו יום. במקום ללכת לנחם, הלך לשיעור, מוסר את השיעור. הוא שומע מתלחששים, אחד בא ושואל, איך אפשר להגיע, הוא הבין שיש איזה קשר, אז הוא שאל, איך אפשר להגיע לרב דוד יצחק גרוסמן במגדל העמק? איך אפשר להגיע אליו? אז כשאמר הרב נויזמן, שאל מה, מה, מה הוא מחפש, אז אמר לו, כך וכך, מה אתה צריך מהרב גרוסמן, אני אדאג לך לזה. אמר לו שהרב עדיה, מישיבת המקובלים, מישיבת השלום, הוא שלח אותו לחפש את הרב גרוסמן. למה? אמר לו שהוא חלם פעמיים באליו בחלום, אחיו של הרב גרוסמן שנפטר. רב יוסל גרוסמן בא פעמיים בחלום לרב עדיה. ואמר לו שידע שלא נותנים לו בשמיים להיכנס לגן עדן, בגלל שיש לו חוב של 100 שקלים לדוד אוחיון. אמר לו הכל, ממש מפורש. אז הוא שלח לחפש איך אפשר להגיע לרב גרוסמן, לדבר איתו כדי להגיע למשפחה, להגיע למקור כדי לפתור את הבעיה. תכף ומיד, הרב נויזמן צלצל לגיסו הרב גרוסמן, סיפר לו את הסיפור, ואכן התחיל לחקור ולדרוש ולבדוק, שכך וכך חלמו המקובל הרב עדיה, והשאלה באמת אם הם מכירים מי זה דוד אוחיון בכלל, והוא אומר שחייב לו 100 שקלים, ואז אשתו נזכרת, אומרת כן, הוא כמה פעמים ביקש ממני שיש לו חוב ולא פרה את זה, שאני אפרע את החוב, ועוד באותו יום הוא דיבר את כמה פעמים שנפטר, לפרוע לו לזה, ולא יצא, לא שמנו לב, לא התייחסנו כל כך לעניין. ובאמת הלכו, שאלו, הלכו, הגיעו לאותו אחד, הרב דוד אוחיון, שהוא בעצם היה גר בשכנות אליהם, וששאלו אותו באמת, האם הוא הלווה ממך כסף? אומר לו, כן, 100 שקלים, אבל אני מוכה לו. לא, 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 קח את 100 שקלים שאנחנו חייבים לך. רק אז אפשרו לו להיכנס לגן עדן. 100 שקלים, חוב. תראו מה שזה 100 שקלים יכולה, לבטל את כל מה שעשית כל החיים, לומד תורה, מצוות, חסדים, עוצרים אותך, יש מחסום, יש 100 שקלים, יש בעיה עם 100 שקלים. תבינו לאיפה, איך קורה כאלה דברים. אנחנו נבין מזה כל שקל, כמה הוא חשוב לנשמה של האדם, כמו שנסביר. בן האדם בדרך כלל, אם נתבונן, לאדם חושבים מה זה רוחניות, זה תורה, מצוות, מעשים טובים, כל זה זה דברים רוחניים. אבל מה שייך הבית, מה שייך הכסף, מה שייך כל העניינים הגשמיים, מה שייך הריהוט שלו, מה שייך הסוג העבודה שלו, מה זה קשור לרוחניות? קשור לרוחניות, דברים רוחניים. דברים גשמיים הם לא קשורים בכלל לנפש ולא לנשמה של האדם. ככה האדם חושב. אז בואו תראו מה התורה מלמדת אותנו. שכל מה שמקיף את האדם, הכל שייך לנשמה שלו. והכל נגזר מצורכי הנשמה שלו. גם גשמיים וקל וחומר רוחניים. למה? כיוון שכתוב בספרים הקדושים, כך כותב האריזל, שבעצם כשהאדם הראשון חטא, האדם הראשון, מה זה האדם הראשון? האדם הראשון זה כלל את כל הבריאה, את כל הנשמות שיהיו עד סוף העולם. כשהאדם הראשון חטא, זה כל העולם נפגם. הכל, בכל, מכל כל. בחטא של האדם הראשון, כל הבריאה, כולל הארבע יסודות. זה האדמה, זה צומח, דומם, צומח, חי, מדבר, כל הבריאה נפגמה. וצריכים לתקן את החטא הזה. וכל אחד ואחד יש לו חלק על ידי המעשים שלו לתקן את החלק ששייך אליו. זה א', זה דבר ראשון ברור שצריך לדעת את זה. שהכל מתחיל עם חטאו של אדם הראשון, שכל הבריאה כולה נצרכת לתקן את החטא, וזה קשור. כל אחד יש לו את החלק ואת התפקיד שלו ואת התוכנית שלו ואת הייעוד שלו. עכשיו נשאל אבל, אוקיי, אני נולדתי לעולם, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם, ברוך השם. למה הוא לא שלח איזה רצפט? יש לך לעבוד, לתקן א', ב', ג', ד', הוא לא שלח לנו. מאיפה בן אדם ידע מה הוא רוצה מאיתנו? מה אנחנו נביאים? אנחנו בעלי רוח הקודש? גם אם אחד שזוכה לרוח הקודש זה אחרי שעוברים עליו 70 שנה. אבל מה הוא עשה כל השנים? מאיפה הוא ידע מה לעשות? אז איך הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנתקן את מה ששייך אלינו? מאיפה נדע? איך נדע? אנחנו לא יכולים לדעת את כל מה ששייך אלינו. אז לכן אני רוצה להקדים, כדי שנבין את, בכלל את תוכנית החיים של האדם, נקדים שתי מאמרים של חז"ל. א', הגמרא בכמה מקומות, הגמרא במסכת מועד קטן בדף י"ח אומרת, בת כל יוצאת ומחריזה בת פלוני לפלוני. מה זה? זה אישה. בית פלוני לפלוני, זה בית, זה מגורים. שדה פלוני לפלוני, זה פרנסה. זאת אומרת, שלושה דברים, בת כל, יש הכרזה בשמיים, שזו האישה של ראובן, זה הבית של ראובן, זה העבודה של ראובן. ככה יוצא. כל אחד יש לו בת כל כזאת שיוצאת. עכשיו, איפה הבת כל? מישהו שמע בת כל? לא שומעים אותה. אנחנו לא שמענו. אם היינו שומעים, תגידו לי, הייתם הולכים להיפגש עם מישהו אחר? הייתם הולכים ישר, שמעתם את הבת קול, יאללה, הולכים, מגיעים ושלום. אתה הולך קול את הדירה, מה ששמעת מהשמיים. אין לנו כזה בת קול. איפה הבת קול? איך יודעים? יש עוד גמרה מעניינת. הגמרה מסכת סוטה בדף מזיין אומרת, אמר רב יוחנן, חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו. יש את שלושת החלקים שזה, האישה, המגורים, והפרנסה, כשהוא נותן חן, מה פירוש חן? אתם יודעים, כולנו משתמשים, זה מוצא חן בעיניי. מה זה מוצא חן? מה זה? מה פירוש מוצא חן? זה בגלל שזה מושלם, בגלל שזה מאוד מיוחד במינו. יש לך איזה תשוקה לדבר הזה, אתה מרגיש, וואי, איזה יפה זה. יש אחד בא מסתכל על זה, לא שווה כלום. איך זה הולך? אז אם זה דבר מושלם, כולם יגידו, סוף הדרך. ואם זה לא מושלם, כולם אומרים, זה לא שווה כלום. אבל אתה רואה שבני אדם חלוקים. הקדוש חומה עושה, אתה לוקח אישה, מה כל העולם יגיד על האישה שלך, זה מלכת היופי? לא. יהיו כאלה שיגיד לך, זה לא יפה בכלל. ואחד יגיד לך, זה ממש יפה מאוד. וכל אחד בוחר את מה שהוא נפגש בסופו של דבר, ומוצא חן בעיניו. אז מה זה אכן? אכן זה תשוקה. תשוקה פנימית. שהיא, זה מוצא, מושך אותך ומוצא חן בעיניך. מאיפה החן הזה? זה שמיימי. הקדוש ברוך הוא נוטע בלב אדם תשוקות. והוא מוביל אותו, מוביל אותו. אתה רוצה לדעת מה הבת קול אמרה, איזה אישה? אתה נפגש ונפגש, פתאום יש קליק, מוצאת חן בעיניך. איי, איזה תשוקה. זה הקדוש ברוך הוא שם לך בלב, צ'ק, מוצאת חן, איזה יופי. אפילו שאחרים יגידו לך, זה מכוערת, מה אין לך בלה? שום דבר. בעיניו מלכת היופי. חן אישה על בעלה. זה לא משנה מה אחרים יאמרו. חן מקום על יושביו. אתה רואה בן אדם גר. יש ירושלמי, ויש טבריאני, ויש צפתי, ויש באר שבעי, דרומיים, צפוניים, מרכז. תשאל כל אחד, וואי, אין כמו המקום שהוא גר. למה? מה, לא יכול להיות שיש מקומות יותר טובים? כי צריכו נותן לך את המשיכה, את התשוקה, את האהבה למקום. זה הכוונה שמיימית. חן זה דבר שמיימי, רוחני. זה לא דבר גשמי בכלל. זה לא תלוי בממדים של שלמות, של יוקרה, שום דבר. החן זה פנימי רוחני. אותו דבר הפרנסה. ככה זה הולך. זאת אומרת שבעצם יש לנו הבת קול שמובילה את האדם להגיע לדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הכוונה. זה המושג של בת קול יוצאת, בת פלוני לפלוני. מן השמיים אישה לאיש. מה פירוש מן השמיים אישה לאיש? מה, הקדוש ברוך הוא ירד לך מהשמיים, שלח לך משלוח, מברק, זה תיקח את האישה הזאת? לא. אבל אתה רואה, תיפגש, ותיפגש, ותיפגש, עד שפתאום מוצאת חן בעיניך. ויכול להיות שהקודמות יותר עפות מזאת. לפחות לשיטות אחרות, לדעות אחרות. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מגיע למקום שלך, לאישה שלך, אז אתה, ברוך השם, מגיע למשפחה. הנה, בניין המשפחה מתחיל להיבנות, מתחיל לרקום עור וגידים, והקדוש ברוך הוא כיוון אותך, הוביל אותך. אז נכון שזה מולבש בגשמיות, שימצא חן בעיניך, שתראה יפה, לשיטתך, לטעמך, זה הכוונה של בורא עולם. ככה שבעצם, אם אנחנו נבין, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, למה הוא מוביל אותנו אנחנו מיד נסביר, אבל מגיעים לאישה לפי רצון השם, לא לפי הרצון שלך. הרצון שלך הוא רק הוביל אותך בגלל התשוקה, והתשוקה היא שמיימית. אותו דבר זה קורה גם כן במגורים. אתה רואה אחד אוהב את המקום הזה ואחד... כולם, נכון, נהנים כולם על שפת הים לגור, נטה. אז כולם יקנו בתים על יד שפת הים. לא, זה קונה פה, בדרום, בצפון. אתה אומר אחד מהמרכז, לך לדרום או לצפון, מה אני מה לעשות שם בחיים? ואלה בדרום אומרים, תעזוב אותי מהמרכז, אני לא סובל את החיים במרכז. איך זה הולך? זה פרדוקס. מה זה, זה כאלה מוקצנים מהבני אדם, אבל זה אותם בני אדם. כולם עם היגיון, עם שכל. התשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא מוביל את האדם ונותן לו את התשוקה ואת החשק ואת האהבה למקום. אותו דבר הפרנסה. בואו ננסה לחשוב. איזה מקצוע הכי מוצלח, הכי שאפשר להרוויח בו כסף? למה לא כולם הולכים אליו? למה יש לך מגוון אלפים ורבבות של סוגי עבודות? למה? והאם יש איזה באמת סוג עבודה שהוא 100% מרוויחים? לא. כל העסק בעולם יכול להיות מורווח ויכול להיות מופסד. זה לא תלוי בכלל בסוג העסק. הווה אומר שיש הכוונה שמיימית, שהקדוש ברוך הוא מוביל את האדם לאיזה דבר שהוא מתחבר אליו. יש, הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לאדם את הכלים, את הנתונים, את היכולות, את הכישורים, והוא מתחבר דווקא לזה ולא לזה, כי זה הכוונה שמיימית שנותח התשוקה לדבר. כל זה למה, מורי ורבותיי? כל הדברים האלה הם בעצם בגלל שהקדוש ברוך הוא שיודע מה התוכנית של כל נשמה ולשם מה היא נועדה לתקן ולהשלים ומה שייך לנשמה שלה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בורא לך מתכון. איזה מתכון? הוא לא מחד תבחר אבא ותבחר אמא, אתה לא יכול לבחור. האבא והאמא שלך זה חלק מהדבר ששייך לנשמה שלך. האבא והאמא שלך הם בעצם הראשונים שאתה כנראה מצד הנשמה שלך צריך לעזור להם, לכבד אותם, לאהוב אותם, לשרת אותם. למה? כי זה שייך לנשמה שלך. זה החלק שלך לתקן בעולם. אז הקדוש הוא יודע איזה אבא ואמא קשורים לנשמה שלך. אתה לא יכול לבחור אותם. אתה יודע את השורשים של הנשמה? אתה לא יודע. אז הקדוש הוא מה עושה לך? שם אותך אצל אבא ואמא שהם שייכים אליך. אחר כך את האחים שלך והאחיות שלך, אתה לא יכול לבחור. מאיפה אתה יודע איזה אח ואחות שייכים אליך לנשמה? רק הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מביא לך אחים ואחיות. אף אחד לא בוחר אותם. גם האבא והאמא שלהם לא בוחרים את הילדים. הילדים הם עובדה. כל אחד היה בוחר את האבא והאמא הכי יפים, הכי מוצלחים, עשירים, כל חכמים, וגם את הילדים וגם את האחים. אבל זה לא הולך ככה. זה הולך הכתבה. כיוון שאף אחד לא יוכל לדעת להגיע לחקר האמת, כי אין לנו רוח הקודש, אז הקדוש ברוך הוא מנתב אותנו, בונה לנו תוכנית. זה האבא ואמא שקשורים לנשמה שלך, זה האחים והאחיות שקשורים לנשמה שלך, אלה הילדים שקשורים לך לנשמה שלך. ותשימו לב, וגם זו האישה שהיא קשורה לכם. האישה שקשורה לנשמה שלך, כבר אמרנו בשיעור הראשון, זה חצי נשמה, אף אחד לא יודע איפה היא. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה לך? נותן לך חן, מוצא חן בעיניך, מתחברים, אתה מגיע לנשמה שלך. אז זה הקדוש ברוך הוא מנתב אותך. למה? כי רק אם האישה הזאת היא השלמה של הנשמה, ולפי שורשי הנשמה שלך אתה צריך לתקן את זה. אז דווקא האישה הזאת, תשימו לב שגם אותו דבר, המקום מגורים. מאיפה אתה יודע איזה בני אדם אתה זקוק לעזור להם ולתקן שקשור אליך? מה עושה לך הקדוש ברוך הוא? הביא אותך לגור במקום פלוני. כשם יבואו עוד כאלה שבאים לגור שם והם קשורים אליך. ויהיה לך בית הכנסת, תיפגש עם אנשים שהם קשורים אליך. ותלך למקולת ושם גם אנשים שקשורים אליך. ותלך לקופת חולים וגם כן אנשים שקשורים אליך. ואומר, תשימו לב שכל מעגל החיים, הקדוש ברוך הוא שיודע מה קשור לנשמה, הוא לא שולח לך רצפט. אבל הוא בונה לך מתכון, מתכון של תוכנית החיים, כדי שאתה תגיע לכל הדברים שהם צורכי הנשמה שלך, שהם התכלית שלך. לכן הקדוש הוא מנתב אותך ומוביל אותך למקומות האלה. הוא בוחר לך את הפרנסה. בפרנסה יש הרכב. א', אתה תיפגש עם כל מיני בני אדם, שלא העיקר הכסף והמשכורת, העיקר זה הבני אדם שאתה תיפגש איתם, כדי שתוכל לעזור להם, כי זה התיקון שלך. ולכן אתה בסוג העבודה הזאת, אתה תיפגש עם כל מיני אנשים. שנית, גם החומרים שאתה מתעסק, כיוון שגם החומרי גלם הם קשורים לנשמה שלך. אז הוא מנתב אותך, אחד לעצים, אחד לברזלים, אחד לאבנים, ואחד לכל אחד לפי מה ששייך לנשמה שלו, הוא מנתב אותו. כך שהקדוש ברוך הוא בונה לך מתכון. עכשיו תבינו, האם אפשר להגיד שיש לך איזה פרוטה שהקדוש ברוך הוא הוביל והיא מיותרת בעולם? כל פרוטה היא קשורה לנשמה שלך. הקדוש ברוך הוא הביא אותך ונותן לך מתכון שתגיע, זה התקציב שלך, זה הכסף שלך, שבו אתה תשלים את הייעוד שלך בעולם. אז הפרוטה היא שייכת לנשמה שלך. הפרוטה הזאת היא לא סתם כסף, זה כסף שקשור לנשמה. האכילה, תשימו לב, כותב הבעל שם טוב, תשמעו דברים נפלאים. אומר הבעל שם טוב, שבעצם בן אדם לפעמים, אתה רואה, אוהב את האוכל הזה, שני שונא את האוכל הזה. למה זה? למה? זה טעים או לא טעים? תחליטו. אז מה שייך להגיד, אני אוהב את זה ושונא את זה? הוא אומר שהכל קשור לנשמה. אליו קשור האוכל הזה לנשמה, הוא יאהב אותו. האוכל הזה לא קשור לנשמה שלו, הוא לא יאהב אותו. אז החשק של האוכל אפילו, נגזר הכל מצורכי הנשמה. כך שכל מכלול הסובב את האדם, זה הכל מתכון להשלים את הנשמה של האדם. כך שאם אדם יבין, יפנים את הכל, יבין למה צדיקים חווים עליהם המונם יותר מגופם, למה נוטל פרוטה מחברו כנוטל נפשו, למה יעקב חוזר על פחים קטנים, הוא לא קמצן, אבל הוא חכם, הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא נתן לו את הפחים, יש בהם איזה צורך. עד כדי כך אומר הבעל שם טוב, כשאתה לא צריך כבר הנשמה שלך את זה, זה יעבד, זה יישבר. לפעמים אתה משתמש, אומר הבעל שם טוב, בקוס, נשבע. או נאבד. הפשט הוא שאתה מבחינתך גמרת את השימוש שקשור לנשמה שלך עם הכלי הזה. זה עובר למתכון אחר. ככה זה כל החיים. כשאדם יביט על החיים בצורה הנכונה, ויחשוב על כך, יבין שכל דבר, ואפילו פרוטה קטנה, היה עוד סיפור למשל שסיפרו בשנת תשע"ו, אם אתם זוכרים, פורסם גם כן על הבחור אליהו מגורי, שהוא גם כן בא בחלום לאחד בצפת, ואמר לו שידע שהוא חייב, הוא טבל במקווה של חסידות אטלנטה, טלנה בצפת, והוא רצה לאחר, לא היה לו כסף באותו רגע, והוא אמר אחר כך בוא לשלם, ולא הזדמן לו, ובינתיים לצערנו הרב הוא טבע בגיל 20 בים והלך. אז הוא בא בחלום שאומר שלא נותנים לו להיכנס לגן עדן, למה? הוא חייב דמי תבילה שם. הוא היה צריך להכניס את הכסף ושכח, ביקש ממנו שעשה טובה ילך לשלם. והלך לשם, ראה, יש תבילה של ערב שבת 7 שקלים, תבילה רגילה 5 שקלים, שם 7 שקלים. ואז הכל נרגע. למה? אפילו 7 שקלים. אין מושג כזה שאדם יכול לזלזל. למה התורה אוסרת לנו בל תשחית, אסור להשחית? כיוון שכשאתה משחית דבר, אתה פשוט מחסר מהדברים שצריכים לנשמה שלך. ולכן גם מבשרך אל תתעלם. למה יש מצוות צדקה יותר עם המקורבים שלך? כי ככל שהמעגל יותר קרוב, ככה החיובים שלך יותר גדולים. הם קשורים יותר לנשמה שלך. זה התהליך של כל התורה. לכן צופים ומאזינים עיקרים. אם אנחנו נביט נכון על החיים, ונבין שכל החיים שלנו זה מקשה אחד, זה מתכון אחד, זה תוכנית אחד, לכן אנחנו לא יכולים לא לבחור אבא ולא אמא, לא אחים ולא ילדים ולא דודים ולא שכנים ולא כלום. הכל בעצם נגזר מהתוכנית של החיים. זה הרצפט של בורא עולם שנותן לכל אחד כדי להשלים מה שקשור לנשמה שלו. ככה שהאישה זה חצי הנשמה שלו. אם אדם חי בצורה הזאת, הוא זוכה לחיים מאושרים. ירח הדבש כל החיים. כבר שאדם מבין שיש בורא עולם שמנתב לו את החיים, מכוון אותו, ואז הוא יבין, אתה לא קמצן, אתה תעזור, אבל אל תזרוק, אל תשחית, אל תוותר סתם, כי זה, אתה צריך לדעת שאפילו פרוטה, אפילו פרוטה היא לא מיותרת לך בחיים. אין דבר מיותר בחיים. כי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, הוא אומר שאתה צריך אותו כדי להשלים את הנשמה שלך. מה זה ההשלמה של הנשמה? אתה מברך, אתה אוכל, אתה נהנה. הרי בגלל שאכלת, מה קורה לאוכל? האוכל הופך להיות חלק ממך. אתה לומד תורה, אז האוכל הזה כבר השתדרג. זה תיקנת את האוכל, מה שקשור לנשמה שלך. אתה מברך על איזה דבר, העלית אותו. זה למעשה המתכון, זה מעגל החיים. השתמשת בקוס, בירכת, העלית גם את הקוס הזה איתך. אתה גר בבית, כל הרעיתים שלך, כל מה שסובב אותך, אתה משתמש בהם ועושה איזה מצווה, חסד, תורה, ברכה. כל זה בעצם משלים לך את החלקים ששייכים לנשמה שלך. אז אתה בוחר ארון, אתה בוחר וילון, ואתה בוחר שולחן, אתה בוחר כיסאות. איך? מוצא חן בעיניך. זה חלק מהנשמה שלך. אתה יודע שבכיסא ובשולחן ובריאות שלך, כל הסובב אותך, הכל קשור. ולכן איך הגמרא אומרת, אבן מקיר יזעק וכפיס, אומרת הגמרא שקירותיו של האדם מעידים על האדם. הווה אומר שבגלל שכל מה שסובב אותו זה חלק מהנשמה, הם מעידים על המציאות, אם באמת הם תוקנו, אם באמת אדם עשה מה שמוטל עליו וזכה להשלים את יעודו ותכליתו, יעזור השם שנזכה כולנו, שהבית שלנו יהיה כולו בהשקפה תורנית, במבט נכון, ואז נבין שיש לנו מתכון מתוכנן של בורא עולם. אפשר לחיות חיים מאושרים ומוצלחים ולגדל ילדים, זרע ברוך השם, ונזכה כולנו לראות נחת מכל יוצא חלצנו, שפע, ברכה והצלחה, אמן ואמן.